ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. היום אני מארחת את ניבה ראם. כששאלתי את ניבה כיצד היא מעוניינת שאציג אותה בתחילת הפרק, היא כתבה לי, תושבת הדרום ואישה של אנשים וחיבורים. ניבה כלל לא התייחסה להישגי התעסוקתיים והמקצועיים, אז פשוט פניתי לפייסבוק, וגם יש בינינו איזושהי היכרות מוקדמת. ניבה היא באמת חלק ממנהיגות הדרום, הובילה וניהלה ויזמה תהליכים ופרויקטים משנה מציאות בנגב המערבי, עוד בחיים שלפני השבעה באוקטובר. כיום, עובדת באשכול רשויות הנגב המערבי, ולוקחת חלק בכל הקשור לתקומת יישובי העוטף. בעבר מנכ"לית עמותות קולות בנגב, כמו גם בעברה ביוגרפי מצאתי ניהול של בית ספר שדה שקמה בניצנים שנים רבות, נשואה לרם, ואימא לעידו
ועומרי.
ועומרי, כן. שניהם חיילים. גם כן אירוע בעת הזו.
כן.
בפרק אדבר עם ניבה על החיבור לדרום ולאנשים שפגשה במהלך הדרך הפרטית והמקצועית שלה, על נקודות ציון משמעותיות בדרכה, על השבעה באוקטובר, על מפעל חיים שחטף מכה אנושה, על ההתמודדות שלה, על האובדנים בעקבות השבעה באוקטובר, וגם על אימהות, משפחה, גיל, ודברים של החיים. נתחיל בעצם איך שהצגת את עצמך בהכי ראשוני, להיות אשת הדרום ואישה של חיבורים ואנשים. מה זה מבחינתך?
אני חושבת שפעם הייתה לי הגדרה כאילו יותר ברורה, למשל שהייתי מנכ"לית של עמותה, או מנהלת בית ספר שדה, זה היה מין תפקיד כזה, כאילו זה הדבר הראשון שאני אומרת, אבל אני תמיד אמרתי למה אנחנו תמיד חייבים להיכנס לחדר, ולהגיד מה אנחנו, כאילו האם, אנחנו המון, המון המון דברים, המון זהויות, המון תפקידים, במקביל, לאו דווקא בטור של קורות חיים, ו... אני חושבת שרוב באמת חיי המקצועיים, וגם ילדות, זאת אומרת, תמיד הייתי בדרום, במקומות שונים בדרום, אבל תמיד זה היה הדרום. לא תמיד ידעתי להגדיר שאני בן אדם של אנשים, למשל בתקופה שעבדתי בחברה לגן טבע, וניהלתי בית ספר שדה, רוב עיסוקי היה בבעלי חיים, בשמירה על החי ועל הנוף, אבל בעצם המהות של העבודה הייתה באמת אנשים, רק שלא תמיד הבנתי את זה. ובאיפשהו בגיל, מלי 35, אולי קצת יותר, למדתי הנחיית קבוצות, במקרה הגעתי לזה, וגיליתי שאני בן אדם של השדה החברתי והאנשים מאוד, ושאני מאז גם מכורה לתהליכים הקבוצתיים, ממש ככה, מאוד אוהבת את זה ומאוד מאמינה בזה, גם אם מאוד הפחיד אותי בהתחלה, כן.
זה משהו שככה הגיל עשה לך, ההבנה הזו?
כן, אני חושבת שלגיל יש משמעות מאוד גדולה בחוכמה שלנו, בעמקה של רבדים, באמת להתחיל לראות הרבה יותר גוונים ממה שראינו בשנים הראשונות. וכן, אתה נפתח להרבה יותר אפשרויות, יש לך כבר הרבה יותר ביטחון גם להעיז ולהיכנס לתהליכים יותר עמוקים שבהתחלה היו מפחידים אותנו. ואני גם חושבת שיש משמעות לעניין של כל מה שאתה שם אליו לב גדל.
זאת אומרת,
נושאים שפעם נגיד לא התייחסתי אליהם, אפילו תרבות שאנחנו נדבר על זה, לא נושא שפעם התייחסתי אליו, אבל ברגע שאתה שם אליו לב, היא פריזמה לראות הרבה מאוד עולמות דרכו, כולל שינוי חברתי וכולל דברים אחרים. מגדר או כל דבר אחר שאתה גידי, ברגע שתלמדי אותו קצת או תיכנסי אליו, פתאום את תראי את זה בכל פינה שאת הולכת. זאת אומרת, גם בפיזי, גם בדברים הפיזיים, וגם בחומרים שאת תקראי, בטקסטים, בכל דבר את פשוט פתאום תתחילי לשים לזה לב. ואני חושבת שתשומת הלב הזאת מאפשרת לנו להיות בן אדם הרבה יותר חכם, רחב, משכיל, רגיש, כל הדברים האלה, כי אנחנו מרחיבים את את הידע שלנו וכולי, וזה גם מאפשר לנו לייצר הרבה יותר אדוות בעשייה שלנו, לקשור אותם אחת לאחת, וליצור בכל עשייה שלנו אקוסיסטם, ולא להסתכל על זה במה שנקרא סיילואים, כמשהו נפרד, כמו בדידים, אלא כמערכת שלמה.
איך שאני מכירה אותך באמת הרבה שנים, גם כתבת לי את זה, יש בך איזשהו משהו מאוד של הובלה, של מנהיגות, שלא משנה אם זה פעם בבית ספר שדה, פעם זה מנכלית, היום זה את מובילה, ואת מדבר על זה על פרויקטים תרבותיים בנגב המערבי. את יכולה קצת להרחיב על זה? זה גם, את יודעת, לבוא ולהעיד על עצמך, אני מנהיגה, אני מובילה, זה אמירה.
זה אמירה מעניינת, כי אני זוכרת שלפני כמה שנים טובות, שממש הייתי רק מנכלית מתחילה בקולות בנגב, מישהי עשתה איזשהו מחקר שלמדה ייעוץ ארגוני או משהו כזה, והיא שאלה אותי אם אני מנהלת או מנהיגה. ואני מיד אמרתי, מה פתאום אני מנהלת? מה המנהיגה הזה? להיות מנהיג זה משהו כזה, ואחר כך, והשאלה הזאת באמת חלחלה והדהדה בי לא מעט שנים, כדי לשאול באמת איפה אני רק מנהלת ואיפה אני מנהיגה. אז אני חושבת שכל אחד שבוחר להוביל משהו ולצאת מהמקום הנוח לו, ולא לעשות רק לביתו, הוא מנהיג. ומנהיג זה לא בהכרח להנהיג המונים או כל דבר, זה בעצם ברגע שאתה בוחר להוביל, לייצר איזשהו שינוי שגם מטיב עם אנשים אחרים, לא רק עם עצמך, אתה מנהיג, בהחלט, אתה מנהיג.
ואת מרגישה שיכול שלך להגיד החוצה ופנימה שאת מנהיגה, גם קשור לגיל, לבשלות שלך?
אז אם אני מסתכלת על העבר שלי, אז אני מבינה שבאיפשהו מקום תמיד הייתי במקום של הובלה ומנהיגות. אני בעיקר הובלה, אני אגיד, פחות מנהיגות, כי היום המילה הזאת כל כך לעוסה ומקבלת קונוטציות לא בהכרח תמיד חיוביות. אבל תמיד הייתי במקום של הובלה, אני לא זוכרת שאי פעם, ממש מילדות, אני לא זוכרת שפעם לא הייתי בזירה הזאת. אני לא...
אז בואי נחזור לילדות.
כן, אוקיי, בסדר.
בואי ככה תספרי על הילדות שלך, היא גם מיוחדת. ואיפה שם את ראית את הסימנים האלה היום בפרספקטיבה לאחור? כן.
אז אני אגיד שנולדתי להורים שעלו מתוניס ומרוקו, והם גדלו במעברה בקסטינה, שלימים הפכה להיות קריית מלאכי. אמא שלי לאורך כל ה... זאת אומרת, עד... כאילו שסיימה את כל המסגרות הפורמליות, גר בקריית מלאכי, אבא שלי לא ממש הסתדר, ושלחו לו אותו להיות ילד חוץ בקיבוץ אפיקים. מה שאומר שמי ילד שבא ממשפחה מסורתית, פתאום לקיבוץ מאוד מאוד חילוני, בכלל ההוויה הזאת של קיבוץ, בהחלט משנה, גם תפיסה פוליטית, תפיסה חברתית, המון המון תפיסות. הוא בסופו של דבר אחרי הצבא, הוא היה בנחל, הוא חזר לקריית מלאכי, והוריי בשנות ה-20 המאוד מוקדמות לחייהם, היה בשנות, סוף שנות ה-60, עם גרעין גדול של, קריאת, של צעירים בקריית מלאכי, החליטו, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד לעומת, אבל הפנתרים השחורים בחרו לצאת למחאה על כיפוח, הם רוצים להיות ישראל השנייה שעושה דווקא מקימה משהו, וביחד הם הקימו את מושב די זהב, מה שכולנו קוראים דהב בדרום סיני, דרום סיני, תזכרו, זה לא חבל ימית, זה הים האדום, זה ים סוף, ושם גרתי קרוב ל-10 שנים עד הפינוי בשנות ה-80.
ואתה עד גיל 10?
לא, מגיל קצת יותר, הייתי בת 12 וחצי כשפונינו שם, וזו הייתה ילדות מדהימה, כן, של תדעת ים וטבע, לא רואים טלוויזיה כי אין קליטה, זה לא ימי הכבלים והלוויינים, ו... מצד שני מקום קוסמופוליטי של הרבה מאוד... מאומנים מכל העולם, דרך אנשים מכל העולם, דרך המון פוליטיקאים שהגיעו לראות את המקום, וגם ילדות מוזרה, מלגור באויל איזה שנה, אחר כך לגור בבית מקש, עם שירותים באמת? בחוץ, כן.
חדר אוכל... בית ספר איפה?
היה לנו בית ספר, בהתחלה הוא היה איזשהו צריפון, היינו כל ה... כאילו, בהתחלה היינו 5 תלמידים, שיא הבית ספר היה 20 תלמידים, ממש ככה שגם המורות היו מאוד מיוחדות, חלקם היו מורות חיילות, או כאלה שהתחלפו, או כל מיני אנשים כאלה, אבל כן, הרבה מאוד טבע, והרבה מאוד להתרגל לכל מיני אנשים, זאת אומרת, שמסתובבים. כמובן, החיים המשותפים עם הבדואים, שאני זוכרת אחרי הפינוי שחזרתי כאילו לגור לכאורה בארץ, שדיברו על בדואים בצורה שלילית, אני לא הבנתי על מה הם מדברים. כי בדואים זה מה? כי אני הכרתי את הבדואים, כאנשים באמת יוצאים מן הכלל, מכבדים, משתפי פעולה עם כל מה שרק צריך, בסיוע עזרה הדדית, עם מנהגים נהדרים, עם באמת הרבה מאוד כבוד. אז אולי המבוגרים ראו דברים אחרים, אבל בתור ילדה בשבילי זה היה... כן.
ויש לך איזה זיכרון ראשוני כזה, שאת יכולה להכניס אותנו לחוויה, מה זה ילדות בדי זהב?
אני חושבת שקודם כל זה הלם מאוד גדול, כי את באה ממקום, קריית מלאכי, כן? לא תל אביב, אבל בכל זאת, עיירה נורמלית, בית נורמלי, כאילו בית חדש, אפילו נורמלי, סבא, סבתא, קרובי משפחה, פתאום את מנותקת מכל הזה, ההורים רוב הזמן עסוקים בדברים אחרים, שלהקים מושב, אז זה בהחלט לא פשוט, אבל ילדים, ככל שההורים שלהם לידם, אז הם מסתגלים מאוד מהר, אבל אני חושבת שבאמת שני אירועים מאוד מכוננים, מעבר לאורח החיים וצורת החיים, שהיו לנו שם, אני חושבת שהיו שלושה, הנה, אפילו דומה לתקופה הזאת, אחד זה מלחמת יום הכיפורים, ב-73 שפרצה, ופרצה גם בסיני, אז היה לפנות אותנו משם, באמת מטוסים, כאילו, וסיפרו לנו לילדים איזשהו סיפור, כדי שלא ניבהל כמובן, ופינו אותנו לצפון, היינו אצל הסבא והסבתא, וכת יודעת, הגברים, ההורים, האבות בעצם נשארו שם, שזה גם כן הייתה פרידה מאוד מפחידה, לא ידענו מה קורה איתם בעצם, עד לתום המלחמה.
הייתה לך חוויה של עקורה, כן. כמו שהיום חווים?
כן, כן, זה היה למלחמה אמנם, לנו לא קרה כלום בניגוד לתושבי הנגב המערבי, שנרצחו, קראו להם דברים נוראיים, אבל בהחלט חוויה של עקירה מאוד ככה מטרידה בתור ילדה שאת לא יודעת, ופתאום מביאים אותך לבית ספר שיש בו 40 תלמידים, ותלבוש את החידה ועוד כל מיני דברים שאת לא מכירה, וזה באמת זרות חדשה לגמרי ולא מוכרת, וגם מאוד מפחידה. שנתיים לאחר מכן, ב-1975, זכות שיצאנו יום אחד מבית הספר, ומישהי אמרה, אחת האמהות אמרה, וואו, תסתכלו על ההרים, איזה יופי, מדהים. וכולנו מסתכלים ורואים נד מים ענק, שיטפון ענק ששוטף את כל המושב, שמתקרב אלינו במהירות. שמחתנו, הצבא ראה את זה קודם, תוך שנייה נחתו שני יסורים וואו. ענקיים, שאספו את כולנו, זה מסוקים ענקיים ממש, שאספו את כולנו והטיסו אותנו משם. המושב תוך כולו נהיה, כמו ונציה, היה מתחבר עם השיטפון, כאילו ראו רק את הגגות של הבתים, הסירות שטו לתוך המושב, משהו שלא יאמן.
אפוקליפטי ממש.
ממש, זו הייתה שנה שהיו בה, היו המון גשמים, כאילו חורף מאוד מאוד קשה, אפילו בסיני, הייתה אפשרת שלגים מאוד גדולה, וזה היה מאוד מאוד מפחיד, הייתה חלק מהילדים, היו במסוק אחר, וההורים לא ידעו איפה הוא, וחשבו שהילדים הלכו לאיבוד, קיצור, זה היה חוויה מאוד מאוד קשה, אז שוב היינו, נעקרנו מהבית לכמה חודשים, אני זוכרת שחזרנו, היה חזרה מאוד קשה, כי הכל היה מלא בבוץ ובסופות חול, ואני זוכרת שתקופה ארוכה הלכנו עם כמו כיסויי פנים כאלה, מסכות כמו בקורונה, עם משקפיים והכל בגלל האבק הנוראי שהיה. זה היה מאוד מדכא לראות סוף, מפעל חיים לא שלי, כן, אני הייתי ילדה, אבל של כל ההורים שלנו שנהרס ככה מהבוץ, אבל איכשהו המושב באמת בסופו של דבר השתקם. ואז ב-78 התחילו שוב לדבר על הפינוי, שבהתחלה כמובן דיברו על אף שעל ואף גרגר, אבל בסופו של דבר נאלצנו לעזוב, ואבא שלי אז לא סיפר לנו שאנחנו עוזבים בתור ילדים קטנים, זאת אומרת, הוא לא סיפר שאנחנו לא חוזרים מהנסיעה הזאת, זה הייתה כאילו נסיעה לחופשה לסבתא, אבל מה, היה מוזר, כל מקום שבדרך הוא עצר וצילם אותנו, הוא לא אמר למה, אבל הוא בעצם, אני מניחה שמתוך הקושי שלו, לנו לא הייתה אפשר, הוא לא נתן לנו את ההזדמנות להיפרד. אולי אפילו לקחת מזכרות או כל מיני דברים כאלה, וזה מהמקום ומה זה, ופשוט לא חזרנו לשם יותר. כן, זה בהחלט הייתה חוויה...
מה של הגירה. קשה.
כן, 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 כן. זו, אני חושבת שאלה שלושה אירועים מאוד ככה מכוננים בילדות, של להבין את התנודות, ובאמת גם להתמודד עם הרבה מאוד אי-וודאות בגילאים כאלה וכו'. לא פשוט.
את כן. מרגישה שאיבדת את החוויה הזאת של הקירה?
תראי, אני אגיד משהו. למרות הכל, איפשהו, קצת יותר שבגרתי, ואני חושבת שאחר כך כאילו היה את הפינוי של ימית, וראיתי אותו יותר בטלוויזיה, וכמה זה היה כואב וקשה, איפשהו באינטואיציה שלי, אמרתי שהשלום הזה שווה, גם אם זה שלום קר, עצם העובדה שאף חיה לא נהרג מאז על גבול מצרים, איפשהו עשה לי שקט, כי אני לא חושבת שזה נכון, מאוד מצער אותי, הפרידה מסיני, ואנחנו רואים כל מי שנוסע לסיני, אנחנו נכבש בחוויה ובהוויה הזאת, וזה באמת המקום שאתה מגיע אליו, והראש שלך מתנתק מכל מחשבה, ומתרוקן מכל מחשבה, איפשהו אני חושבת שזה היה נכון, כן. במידה מסוימת.
לימים כן. את עושה ביחד עם בני משפחתך קעקוע כן. של דיזהב.
בדיוק, זה על היד, הלוגו של המושב דיזהב, שאגב עד היום קיים שם, על אחד השערים, המושב נמכר כולו כמו שהוא, נהרסו רק המקלטים, ולכן אפשר עדיין לבקר ולראות את הבית שלי כמו שהוא, העצים צמחו, יש קצת גינה אחרת וכולי, אבל הבתים נותרו כפי שהם, גם המלון שהיה לנו ומועדון הצלילה, ואבא שלי נפטר לפני שנתיים, וככה לזכרו החלטנו שאנחנו עושים, כי זה היה באמת מפעל חייו, המושב הזה, אז החלטנו שאנחנו עושים, זה גם הבנים שלי עשו, וזה נחמד, כאילו יש לנו משהו משותף לכולם. כן.
ואת יכולה לזהות זרעים שנזרעו בילדות הזאת, של קצת קוסמפוליטיות, ולקבל, וטבע, איך זה השפיע על מי שאת היום?
קודם כל, אני מתקשה לחיות בערים, אני לא יודעת לחיות בעיר, אני לא מסתוגלת כאילו להתמודד עם הרע שיש בעיר. אני מאוד אוהבת טבע, טבע מאוד מרגיע אותי, אני מאוד אוהבת את השקט, ומאז אני חיה בכפר, ואני אוהבת את השטח, את השטחים באמת שהם יותר פתוחים. אני חושבת שזה גם, לא, לי באופן אישי, זה פיתח המון סקרנות, כל הזמן להתבונן ולראות ותהליכים, וגם לראות דברים שאולי אז נראו לי טבעיים, והיום נראו לי אחר כך מזעזעים, כמו, לא יודעת, כל מה שקשור בשמירת טבע, שמירה על החי, דברים כאלה. כן, אני חושבת שבאמת, והקוסמופוליטיות זה גם חלק מהסקרנות, זה לפגוש אנשים ולדבר איתם, ולא להתבייש, ולהתנסות בשפות, בכל מיני דברים אחרים, ולשמוע, ובאמת לפתוח את הראש לעולם, וללמוד דברים חדשים, וזה בהחלט מעניין, גם החיים עם הבדואים, אני חושבת שבאמת אפשרו לי משהו אחר, כן. אז להיות ילדת טבע כזאת, בהחלט, ממש.
אני באמת ככה סיפרת על אבא שלך, את יכולה רגע לספר על אמא, על סבתא, איזה מתנות קיבלת מהן?
אז אני אגיד שסבתא שלי היא... האישה שהייתה, היא וסבא שלי אגב, האנשים שהיו הכי אהובים עליי בעולם. כן, סבתא שלי, ממה, כך קראנו לה, ממה. כי מבחינתי היא סימלה אהבה ללא תנאי, אבל הכי אמיתית שיש. מישהי שבאמת אהבה אותי, בלי לשפוט אותי, בלי, וראתה אותי בעיקר. ראתה מי אני, האמינה בי, גם שאולי מישהו יעיר משהו מהצד, אז היא ככה קיבלה אותי, לא ניסתה אף פעם לא לשנות אותי, ופשוט ככה, להיות שם, לתמוך בכל מה שצריך וכו'. והיה לי מאוד קשה, מאוד מאוד קשה להיפרד ממנה גם במעבר לידה, וכל פעם לחזור מחופשה לשם, זה בהחלט היה אפילו קצת באמת חוויה של נטישה. כן, אז סבתא, אמא שלי, אני חושבת שהיא דוגמה מצוינת לאישה שעשתה לכתי אחריו במדבר, אחרי הרעיונות והמשוגות של אבא שלי, זאת אומרת, מאישה שסך הכל חי החיים מסודרים, היא הייתה סגנית מנהלת בנק, אז בכל זאת היה מעמד וכו', לעזוב הכל וללכת לגור באוהל עם שני ילדים קטנים, אני ואחי, כאילו, אוקיי, ולהתנתק מנוחות או מקריירה או מכל מיני דברים שבהחלט ציפו לה. ואימא שלי דוגמה למישהו שיש לה מוסר עבודה מטורף, ולהתמודד עם המצבים הכי קשים, באמת לעשות יש מאין, ממש, ממש, ממש. כאילו, תמיד לשמור גם אם יש קשיים כלכליים או כל הזמן, איפשהו, לא לתת לילדים להרגיש את זה, ולהמשיך לנהל את הכל בצורה הכי הכי טובה, אמא שלי. וממנה אני מאוד לקחתי את מוסר העבודה הזה, מאוד חשוב. וגם אם בצעירותי, כאילו אמרתי, אני לא רוצה להיות אמא, אני לא רוצה להיות אישה, הקטע הזה של לבשל כל, היו לי המון התנגדויות, כאילו, באמת, התחתנתי יחסית, מה שנקרא מאוחר, ילדתי מאוחר וכולי, אבל ראיתי שמה שהיא עשתה הוא הכי נכון בסופו של דבר, אז יש פה סגירת מעגל, אין ספק, כן.
במהלך השנים את מוצאת את עצמך עובדת באזור הדרום, ותורמת בהרבה פעילות חברתית, אז בואי תספרי לנו רגע על לפני השבעה באוקטובר.
אני באמת חיה את הנגב כל השנים, גם אם זה היה בתפקידים שונים, מאוד אוהבת את הנגב, מאוד אוהבת את המגוון של האוכלוסייה שיש, ואת המרחבים. אני לא מאלה שגם אם לא תהיה ברירה, אז בסדר, שיבואו המונים לגור בנגב, כי אני אוהבת לנסוע 5 דקות בלי לראות שום יישוב, זה חלק מה-well-being שלי. אני מאוד מתרעמת, שאומרים כמו נקים עוד יישובים ונביא תושבים חזקים, אוכלוסייה חזקה משהו כזה, מהמרכז. כי אני אומרת, אנחנו פה, אני תמיד משווה את זה לכל החברות הסלולר והכבלים למיניהם וכו', שהם תמיד, שאם את לקוח קיים, את לא מקבלת שום מבצעים, אבל אם את לקוח חדש, את מקבלת הכל. אז אני אומרת, קודם כל, אנחנו פה, ותראו אותנו, ואנחנו גם מסתדרים מעולה, כאילו אנחנו תמיד נוכל לשפר עוד, אבל קודם כל תראו אותנו, לפני שאתם חושבים על כל מיני אוכלוסיות, אנחנו לא צריכים שיביאו לנו אף אחד חזק, מספיק חזקים. באמת שלא תמיד הייתי ערה לפערים החברתיים, כי באמת בשנים שעבדתי בחברה להגנת הטבע, הייתי באמת יותר בהוויה הסביבתית, כן, של הכל נגד האדם, כאילו להתנגד למעשה של האדם, ובשלב יותר מאוחר, באמת כשעזבתי את החברה להגנת הטבע, ועשיתי איזה מנוחה של שנתיים בבית, ללדת ילדים, 3 שנים יותר נכון, ללדת את בני, יש ביניהם 1.5 שנה, דוב ועומרי, בגיל 35, התחלתי ללמוד הנחיית קבוצות, והלמידה הזאת של הנחיית קבוצות באמת הפגישה אותי עם זהויות שונות שלי, קודם כל, כולל זהויות שאני התנגעתי אליהן במשך שנים והכחשתי אותן, בעיקר זה הזהות המזרחית שלי, שלא התייחסתי אליה, כי גם אבא שלי שגדל בקיבוץ אפיקים, וגם לא המשכתי לגור בקרית מלאכי, ועוד כל מיני דברים.
שאתה איזה הכחשה למזרחיות.
כן, וקוראים לי ניב הראם, זה מין שם כזה שתמיד חשבו עוד לפני עידן הפייסבוק, ושאת רואה תמונות, תמיד חשבו שאני איזה בלונדינית גבוהה וקיבוצניקית, ותמיד אמרתי, בסוף קיבלתם גם עדה שחורה. אז
התיידדת מחדש?
התיידדתי איתה מחדש, כן. והתחלתי לחקור וללמוד, ואז להתאמת עם אבא שלי על כל הדברים שבעצם הוא חינך אותי, על תפיסות שהן לא נכונות, ולימים יחד עם שותף בשם אבי דאבוש, הקמנו את תנועת הפריפריות, שנועדה בעצם לשנות את היחסי הכוח בין מרכז ופריפריה, ולהגיד, רגע, רגע, אנחנו כאן, ואנחנו טובים, ואנחנו מעולים, ואנחנו לא צריכים להתבחין, ותפסיקו להסתכל עלינו בצורה כזאת, ובאמת לשנות, איכשהו לשנות, דרך הכנסת, דרך כל מיני ארגונים, את השיח בפריפריה, על הפריפריה וכך הלאה, על הדימוי שיש לנו, גם בעיני עצמנו.
ואיך זה בפרקטיקה של החיים? למה את מתכוונת?
אז עשינו באמת הרבה מאוד פעולות, גם לקדם חינוך שהוא ברמה גבוהה יותר, איפשהו לתת, לצמצם פערים ולתת הזדמנויות שוות יותר.
אבל את יכולה כן. לצאת ספציפית כן, כדי שזה לא יישאר.
אני אומרת, כן, גם בלובינג בכנסת, ושיח עם חברי כנסת ושרים.
זאת אומרת, תביא יותר כסף ל...
בדיוק, כן, כן. זאת אומרת, גם מדידה של כל מיני דברים זה להבין כמה משקיעים בכל מקום, ואיך לייצר מנגנונים שמאפשרים את הצמצום של ה... ומה שמשקיעים בתל אביב, שישקיעו גם בבאר שבע ובדימונה ובאופקים וכך הלאה. זאת אומרת, כשאת רואה, רגע, את נכנסת לזה, את רואה באמת את הפערים ואת מבינה את זה. שזה לא באמת, שזה באמת מוחלשים ולא חלשים. שיש פה מנגנון שבאמת מייצר את זה. אם אתה לא מספיק חזק ואתה לא יודע לצעוק מספיק טוב ויודע לעמוד על זה, זה יקרה. וזה כנל גם בתחומים סביבתיים. נסי לשים פה איזה מיכל אמוניה בתל אביב, ולא סתם בכדי מביאים אותו לפריפריה, כי יודעים שאולי שם זה יתקבל אחרת.
ויש לך תחושת הצלחה סביב התנועה הזו?
בתקופה מסוימת בהחלט הייתה לנו, אני חושבת שהעלינו את הנושא ככה לסדר היום, באיזה שלב אנחנו די זנחנו את זה, כי הרבה מאוד דברים משתנים, ואגב, אני גם מאמינה שרעיון, זאת אומרת, או תנועה או פעילות, לא צריך להזיק בה בשיניים, אם היא משיגה איזשהו מטרה מסוימת, או הבאת אותה לקדמת הבמה, זה גם בסדר, זה לא מה שצריך, היום התנועה הזאת הרבה פחות פעילה, אבל היא, זאת אומרת, היא רדומה, יכול שנניע אותה עוד פעם, אם נראה איזשהו משהו. אני חושבת שדווקא העבודה שלי באשכול, אשכול רשויות, שזה שחקן יחסית חדש בזירה, שהוא בערך, בוא נגיד, סביבות ה-10 שנים בזירה, הוא בהחלט כלי נהדר לצמצום פערים באמת בפריפריה, רוב האשכולות נמצאים בפריפריה, צפון
דרום. אז בואי רגע תסבירי מה זה למי שבכלל לא מכיר את ה...
אז אשכולות רשויות, ואני תמיד אומרת אשכולות רשויות, כי אז ישר חושבים שזה מועצה אזורית אשכול, זה מבלבל הרבה מאוד אנשים אצלנו, אבל אשכול רשויות זה בעצם סוג של תאגיד מוניציפלי, של כמה רשויות שותפויות, של כמה רשויות שרוצות לעשות את זה, אף אחד לא מכריח אותן, בעצם ביוזמה של משרד הפנים, יש כמה וכמה אשכולות ברחבי הארץ, בעיקר בצפון ובדרום, קצת במרכז, וזה כמה רשויות שרוקמות שותפות, במטרה לנצל את היתרון של הגודל, את הקרבה שיש במרחב הגיאוגרפי, לטפח תחומים ולפתח תחומים שהם משותפים לכולם. זאת אומרת, זה יכול להיות בתחומים של וטרינריה, של חקלאות, של סביבה, פינוי השפע, הרי כולם עושים את זה באותו דבר, בשביל מה, אוקיי, זאת אומרת, יש רשויות שהן קטנטנות, יש רשויות שהן גדולות יותר וכולי, יש דברים שאפשר לעשות, חינוך למדעים למשל, ובצורה כזאת, זה לא משנה אם את חיה ברשות עתירת אמצעים, או דלת אמצעים, את מקבלת כתושבת, את מקבלת אותו שירות איכותי, ולכן אני אומרת, יש בזה מנגנון של צמצום פערים, גם בתחומים של חינוך, רווחה, רפואה, כל הדברים האלה. במקרה שלי, אני מפתחת היום את התחום של תרבות בראייה אזורית, שיתופי פעולה בין 11 רשויות בתחום של התרבות.
איזה רשויות? איזה
הרשויות שאנחנו מדברים עליהן זה חוף אשקלון, שער הנגב, אשכול, שדות נגב, מרחבים, בני שמעון, והערים זה שדרות, נתיבות, אופקים.
כל הלומי קרב של השבעה באוקטובר.
אבל גם רהט ולקיה, צריך לזכור שגם רהט, בכלל לחברה הבדואית, ספגה עבדות בשביעי באוקטובר, יש בהם חיילים שנלחמים, גם שנפלו, ואני חושבת שזה בהחלט מקום להציט ולחדש את הברית הזאת בצורה הרבה יותר טובה וחזקה, במרחב הזה של הנגב ובכלל של המדינה עם הבדואים. אז במשך השנה שלפני השביעי באוקטובר, אנחנו בעצם עסקנו במחקר של מה זה תרבות אזורית, למה זה טוב, למה זה תורם, האם בכלל צריך. עשינו מחקר ככה מאוד מאוד מסודר, וקיבלנו תוצאות מאוד מאוד טובות, גם מתושבים שראיינו, גם מבעלי התפקידים, גם מראשי הרשויות שאמרו בסופו של דבר, אהבנו, יאללה, צאו לדרך, קצת עבר הקיץ, והגענו לשביעי באוקטובר.
רגע, ובואי תתני תשובות על השאלות.
כן,
על
כן, אני אגיד שהדברים שעלו במחקר הזה, למשל, שאנחנו רוצים יותר מגוון, אנחנו רוצים יותר היצע. עד עכשיו הרשויות היו רגילות, כאילו הכל לעשות בתוך עצמם, וגאוות יחידה וכו' וכו', ואנחנו לא יוצאים החוצה, וכאן זה באמת מאפשר גם למידת עמיתים מאוד מאוד טובה, גם להחליף רעיונות וגם זה, ואני חושבת שבאמת, אני חושבת שהסימון נפל לי זה שהיה באיזשהו קבוצה ששיתפו על הופעות שיש בנגב המערבי, זה שבשבועיים כולם הזמינו להופיע, את שלומי קוריאט להופיע באזור. זאת אומרת שלא יכולת לראות שום דבר אחר בערך חוץ ממנו, אז יופי שיש לו סוכן מעולה, אבל זה באמת הייתה אינדיקציה להבין כמה צריך להגדיל את המגוון.
אבל הייתי רוצה רגע לעשות איתך זום אאוט.
כן.
למה תרבות? את אמרת לי, תרבות זה משאב של חוסן.
כן.
אז בואי קצת תדברי על זה.
אני חושבת שקודם כל תרבות, לפני השביעי וגם אחרי, זה תחום של well-being, זה תחום של יצירה, זה תחום שרגע מנתק אותך מצרות היומיום, או משגרות היומיום, ומאפשר לך באמת, ולא חשוב מה, אם זה לבוא להופעה, אם זה לראות סרט שמהדהד בך אחר כך, אם זה להיכנס לאיזשהו מתחם יצירה ולייצר, או להיכנס לגלריה ולראות משהו, כן, אנחנו יודעים שתרבות בכל העולם, בפני כל המחקרים שיש, היא מאוד משפרת את איכות החיים, היא מאפשרת השכלה רחבה יותר, היא מאפשרת פתיחת אופקים רחבים, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, היא מאפשרת איזושהי התחדשות. ואני אומרת, כל זה היה גם לפני השביעי באוקטובר. אחרי השביעי באוקטובר אנחנו מבינים שזה משאב שבאמת מייצר חוסן. כי במפגשים הקהילתיים, בין אם זה יצירה שעושים יצירה משותפת וכו', אתה גם יכול, זה דרך להביע גם את הכאב ואת הצער של הדברים שקרו, וגם דרך להנציח, כן? זיכרון, גם משפחתי, גם קהילתי, גם אזורי, גם משהו, איזושהי שותפות גורל של כולם. אני חושבת שהמפגש הזה באמת של אנשים ביחד בכל אירוע תרבותי, הוא איזושהי הסחת דעת שהיא מאוד נצרכת בשביל החוסן. אתה לא יכול להיות כל היום
מחובר
לחדשות ולדברים האלה. אני חושבת שיצירה היא סוג של תרפיה. יש הרבה מאוד מרפאים באומנות, מטפלים באומנות, שדרך אומנות אפשר לעשות באמת הרבה מאוד דברים. ואתה יכול גם לשפר את המראה של האזור. המראה יכול להיות גלעדים אינסוף, שזה בהחלט קורה, כי אנשים רוצים להנציח את המשפחות שלהם, גם הנרצחים של הנובה, וגם אלה שחיים במקום, ואתה יכול גם למלא אותו ביצירות אומנות. זאת אומרת, איפשהו מכתיב את האופי של האזור, ובאיזשהו סקר ביום עיון שעשינו, באמת רוב התושבי האזור מדברים על זה, שהם רוצים לדבוק בדימויים של הנגב המערבי, כאזור ירוק, יפה, פורח, כלניות, חמניות, תרבות, באמת כל הטבע והנוף שיש, לצד, כן, זיכרון, זה כמובן חייב שיהיה זיכרון, אבל לא אזור שכולו מוצף בגלעדים ואנדרטאות, כן. ממש לא.
כן. ממש מבינה את זה. אז ככה, זה התחיל הפעילות לפני, ואני מניחה שעם השבעה באוקטובר, המשמעות גדלה מבחינתך. כן. אז בואי רגע, יש עוד משהו שאת רוצה להגיד באופן כללי על האזור?
כן, אני חושבת שקודם זה היה לי לעסוק בסיפור הזה של תרבות, זה היה לי עניין, אני במקרה עשיתי בקורונה תואר שני בתרבות, ממש אין לי מושג אפילו איך הגעתי לזה, עשיתי, אבל נהניתי, והנה נפתח לי לפני עולם חדש, אם מישהו היה אומר לי שאני אעסוק אף פעם, פעם אחת בתרבות לא הייתי, הייתי גלגלת אותו מכל המדרגות, ממש ככה, ואיפשהו אחרי השביעי באוקטובר זה באמת תחושה של שליחות, את רואה גם שהרבה אנשים באמת לא יכולים כרגע שהם עסקו בזה, בכל מיני דברים, זה האומנים והיוצרים, ולהיות שם באמת בשבילם, כאילו, באמת לקדם את זה ולהשמיע את הכל, כי נוצר פה איזשהו קשב, בנסיבות הכי נוראיות והכי מצערות, קשב לאומנים של הנגב המערבי, ליוצרים של הנגב המערבי, כתחומים שונים. זה באמת מצער שזה רק בנסיבות האלה, אבל זה הזדמנות, באמת, לעזור להם להגיע לשם.
אני חושבת שבאמת תחושת המשמעות שלך מאוד התגברה.
כן, בהחלט, בהחלט. כן, אני רוצה להגיד שזאת אומרת, אני כאילו כל השנים שאני עובדת, אני עובדת בנגב המערבי, גם אם בכובעים שונים, אז הרבה מהחברים שלי הם באמת מהנגב המערבי, רוב החברים שלי באמת, הקהילה שאני כאילו מסתובבת, המבלה איתה עם הנגב המערבי, חלקם באמת נרצחו, מכירה כאלה שנחטפו, הבנים שלי למדו בתיכון בשער הנגב, אז גם מורים שלהם נרצחו, חברים שלהם נרצחו, זאת אומרת, איפשהו זה פוגש לך בכל מקום, ואת כל פעם גם מגלה עוד מישהו, ועוד משהו, ועוד, זה כאילו אינסופי, את הקשרים האינסופיים האלה. וזה בהחלט לא, בהחלט לא פשוט. גם אותנו כצוות, זה תפס, אחת העובדות אצלנו, הבן שלה נרצח בנובה, חלק ההורים שלה, מישהי ההורים שלה נחטפו, אחרים פונו בכלל לאזורים אחרים ולא חזרו אחרי כמה חודשים, זאת אומרת, גם אנחנו כצוות, זאת אומרת שהעבודה היא סוג של איזה עוגן וכולי, פתאום, וואו, חצי מאיתנו כאן בכלל נמצאים במקומות אחרים.
תגידי, אז איך את התמודדת עם האובדן הזה? גם של מפעל חיים שספג כזו מכך, וגם של חברים, ואיך התמודדת עם זה?
קודם כל, אני חייבת להגיד שבערך שבוע לפני כן נפטרה מישהי שאני מאוד אוהבת, ואני זוכרת באיזה צער הוקטי מהמוות שלה. בן אדם אחד. ופתאום שקורה דבר כזה, זה באמת, מה שנקרא, overwhelm. זה לא משהו שאת מסוגלת להקל. כאילו, כבר שמענו על אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה, ראש המועצה ש היה גם מנחה אצלי בעמותה עוד לפני שהיה ראש המועצה, ובאמת חבר, וככה אפילו קראתי את הכתבויות האחרונות שלי איתו, וכל האנשים ששלחתי להם אם אתם בסדר ולא ענו, זה באמת גדול מלהכיל. ישבתי בבית שלי עם שני הבנים שלי, שכמובן הוקפצו לשטח כי שניהם חיילים, ואני מודה שבאמת לא ידעתי מה צריך לעשות, מעבר לפחד הזה שאת לא יודעת מה, ונועלים את הבתים וכל התחושה הזאת. ואני בשבוע וחצי הראשונים פשוט ירדתי למלונות, ורק קיפלתי בגדים, לא עשיתי שום דבר, זאת אומרת באמת שום דבר... משמעותי, נסעתי קצת לים המלח, והייתי גם באילת, ופשוט קיפלתי בגדים.
לא קראו לך, את יצאת
לא,
לבד.
כן, הייתי חייבת לעשות משהו, הרגשתי שאני לא מסוגלת לשבת בבית ולזה, וכמובן אין מה לעשות בתרבות, גם שכל הקהילה מפונה, וכל האנשים בכלל נמצאים, על מה התרבות עכשיו, על מה מדברים, אז זה היה זה, ואחר כך הלכתי לסייע לשירות הווטרינרי שלנו, בכל המערך של החילוץ בעלי חיים, מתוך העוטף ועלה, ולאט לאט הדברים מתבהרים ומסתדרים ומקבלים מקום לצד באמת ההתנדבות המדהימה שהייתה באמת לטובת העוטף. זה היה פשוט מדהים. ולצד באמת כל החברים שלך והעובדים שאת עובדת איתם ביום יום, שאת רואה אותם פשוט עם מבט כבוי, כואב, ערוס, את אפילו לא יודעת מה לשאול אותם, מה להציע להם, גם אין מה להציע, כאילו זה מצבים באמת נוראים. אבל המצב הולך באמת מתבהר, והדברים מתחילים להיכנס, ואז באמת התחלנו גם, מנהלת קומה התחילה לקום, ואז באמת התחלנו להיכנס לתוכניות עבודה, ולפורומים, ולקדם דברים, ובאמת להיות במקום שמישהו אחר לא יכול להיות.
שזה מה זה אומר, תפרטי קצת.
אז למשל, מה, אני אומרת בסיפור הזה של התרבות, אפילו מנהלי התרבות של המרחב שלנו, עסקו בפינויים של הקהילות, לא עסקו בתרבות, כן? עסקו בפינויים, עסקו בדברים אחרים, כולם שינו תפקיד בתקופה הזאת, אין מישהו שנשאר בתפקידו, וזה למלא כל משימה שרק צריך, וכל מי שמבקש מחי סיוע, כל מי שבאמת, כל דבר כזה, אני הייתי שם גם בתחומים שלי וגם בתחומים אחרים, וזה...
אנחנו 7 חודשים אחרי ויש תוכניות עבודה, כן. את יכולה קצת לספר מה זה התוכניות עבודה האלה, שאתם עובדים ביחד עם תקומה, אני מבינה.
כן, אז יש, כן, יש הרבה תוכניות, כמובן, משיקום פיזי של כבישים, בתים, יישובים, גינון, חקלאות וכל הדברים האלה. לצד שיקום של כמובן כל מה שהתחום של בריאות הנפש, של מרכזי החוסן, גם אצלנו, כאילו תרבות ואומנות ולראות איך באמת לקחת את זה לכיוונים, איך באמת, יותר באמת להתמקד באיך תרבות מייצרת חוסן, איך אזור משתקם, אזור אסון משתקם, וגם ללמוד מדוגמאות בעולם, אגב, אזורים שהשתקמו באמצעות של תרבות, גם להבין, שוב, דיברתי על האקוסיסטם, איך אנחנו מבינים שיש פה הרבה תחומים שמשיקים, זאת אומרת, יש פה השקה לחוסן, ויש פה השקה לתיירות, איך אנשים באים לראות הנגב המערבי, לא רק כדי לראות הזוואות, אלא גם כדי לראות גלריה של אומן מהנגב המערבי, או לשמוע הופעה של יוצר בנגב המערבי, ובאמת לשמוע את הקול שלו, איך להצמיח יותר יצרים מהנגב המערבי בהזדמנות הזאת. זאת אומרת, כן לנתב את המשאבים באמת למקומות האלה, של באמת פריחה וסגסוג ויצירה מחודשת והזדמנות, אני חושבת שזה החלק העיקרי שאנחנו באמת עסוקים.
יש איזה פרויקט דגל מבחינתך בעולם התרבות, שאת יכולה לשתף אותנו?
תראה, יש הרבה, אני פשוט לא יודעת מה להגיד, כי את יודעת, הרבה תלוי באישורים של הממשלה וכו', אבל החלום שלי באמת זה בראש ובראשונה לייצר איזה קבוצה מאוד גדולה של מנהלי התרבות יחד עם היוצרים, קבוצה שתוביל ותעצב את התרבות בנגב המערבי, וכשאני אומרת תרבות אני מתכוונת, אומנות על כל גווני המוזיקה, תיאטרון, צילום, כן, אומנות פלסטית וכל הדברים האלה, אבל קבוצה באמת שתוביל, שתראה את האזור וגם שתראה אחד את השני, זאת אומרת גם שכבת הניהול, שתראה את היוצרים ושיעשו דברים ביחד. יותר מזה, אני מקווה שאנחנו נהיה מודל מדגים, כשהצפון יחזור לשגרה, שבאמת נוכל לעזור להם, באמת גם להכיל את זה לשם. זה התקווה שלי, זה מה שאני מנסה לקדם.
את אופטימית?
אני בן אדם תמיד אופטימי, אין מה לעשות, אמנם מאוד קשה הבוקר, נודע לה שנהרגו 5 חיילים, זה נורא, עם כל הדברים, כל הדיבורים שאנחנו מדברים, שנהיה ראויים להם, גיבורים וכו' וכו', אני יודעת שלמשפחות שלהם, לילדים האלה, אין תחליף. אין תחליף לילדים האלה, פשוט אין תחליף, ולא יודעת איך נזכור את הכל כך הרבה האלה, כי הם רבים, באמת באמת רבים. ומעולים, ואיך באמת זה שהמשפחות לא נשארות לבד עם הזיכרון הזה בסופו של דבר אחרי ההותר לפרסום. כן, אני, זה מאוד מהרהר בזה לא מעט. כן.
ויש לך בעצמך בן שנפצע.
כן. אז יש לי בן שהיה בעזה 4 חודשים, זאת אומרת, יצא ונכנס, יצא ונכנס, וגם לפני שבועיים הוא עוד פעם היה, ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בהמשך. זה תמיד מכניס לי לחץ, ונסעתי לכל מקום שרק הצבא אפשר לי להגיע, כדי, נסענו כדי להכיר, לראות אותו, להביא לו קצת אוכל, להביא לו קצת בית. והבן הצעיר שלי, ממש סיים בתחילת המלחמה, מסע קומטה, אפילו לא הרשו להורים להגיע בגלל זה, אז ביקשתי מחברים שלי שפונו לאלת, להיות איתו, זה היה באלת, והם הלכו והצטלמו איתו, אנשים שפונו באמת מהעוטף, והם ככה ליוו אותו, וזהו, ואחרי שהוא סיים את כל המסלול, הוא נכנס, בחרו כמה חיילים אצלם, להיכנס לו בהנדסה קרבית לעזה, הוא היה שם יומיים, משהו כזה, הגיעו לאיזשהו מקום, יחד עם עוד, הוא הגיע עם עוד 2 חיילים, על איזשהו בית שלכאורה לא היה צריך לקרות שם שום דבר, אחד מהם זה בן זוסמן מירושלים, והשני זה בן ג'ינידה מזיכון יעקב, שהיה עם הבן שלי כל המסלול בעצם.
שנהרגו.
וכן, הבן שלי פשוט נתפס לו איזה חוט בווסט, משהו כזה, הוא נעצר לרגע לנתק אותו, ובן ג'י ובן נהרגו במקום. הוא נפצע קשה, ירו בו כמה כדורים, זאת אומרת, הכתף שלו מרוסקת, הוא המשיך להילחם עד שהוא הבין שהוא יורק דם, והיד שלו כבר זה, הוא פינה את עצמו, בחזרה לנמרה, משם 669, הטיסו אותו לבלינסון, וזהו, התקשרו אליי כדי להודיע לי שהוא נפצע, האמת הייתי בזום ולא עניתי, אחרי כמה טלפונים עניתי, שזה התמודדות שבסופו של דבר גם הגיעה אלייך, זה לא רגע לחשוב על אנשים אחרים, וגם כן, באמת רם שתיים, שהם אנשים באמת נפלאים, אין לי, באמת רק מחמאות יש לי להגיד על המערך הזה, אבל סירבו להגיד לי מה קורה, שאלתי אותם בסופו של דבר, אני רוצה רק שתגידו לי, הוא בהכרה, אם יש לו ידיים ויש לו רגליים. כן, אז אמרתי, אז בסדר, עם זה אנחנו בסדר, זאת אומרת, גם היה פחות היינו מסתדרים, אבל כאילו כולם תירגעו. אז זהו, ובילינו בבית חולים תקופה, והוא עדיין נמצא בשיקום.
איך זה, תגידי? איך החוויה הזו? החוויה עם האית הזאת, שאין לך שליטה בכלל?
זה לא רק אין לי שליטה, אני אגיד לך ככה, כמו שאמרתי, ברגע שהבאתי את הבנים שלי, בכל פעם שעשיתי אולטרסאונד וראיתי שיש לי בן, אני כבר הייתי בחוויה הזאת של מה יהיה בצבא. כן, לגמרי, אני חיה את החוויה הזאת כבר המון 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 שנים, ואני אומרת, זה סוג של עקדת יצחק. את יצחק אבינו עם שיחתנו הקודמת על המקורות, אלוהים שחרר אותו ונתנו בסוף לעקוד איזה תלה, סה. אותנו לא שחררו מהעקדה הזאת. זה מאוד קשה, כי קודם כל, הבנים שלי בחרו, אני לא קובעת עליהם או לא שואלת אותם מה לעשות, כן? איפשהו המלחמה הזאת מאוד משנה הרבה מאוד דברים, כן? תפיסות, מחשבות וכו', אני לא יכולה להיות אגואיסטית ולהגיד הבנים שלי לא ואחרים כן, אבל זה מאוד מטלטל, הפחד הזה שלא לישון, אני מודה שאני ישנה טוב כי הוא בבית, כי הוא נפצע, זאת אומרת, זה לא נעים לי להגיד, אבל אני שמחה שהוא נפצע במידה מסוימת, כי הוא בבית, וכמובן אני מאוד דואגת לשני, לעידו, מאוד מאוד מדאיג ההוויה הזאת, ובכלל, לחשוב על כל הדבר, הבן הגדול שלי ראה את כל הזוועות שהיו בקיבוצים בימים הראשונים, והוא היה כל מה מדבר איתי, על הריח ועל המראות ועל הדברים האלה, ואני...
זה יפה שהוא משתף אותך.
לא, כן, הוא מאוד משתף.
זה לא...
וזה משמח שהוא מאוד משתף.
זה לא כל כך ברור מאליו.
ואני אומרת לעצמי, מה הם מתחילים את החיים שלהם? עם איזה מראות, עם איזה ניסיון, זאת אומרת, איפשהו במידה מסוימת הם חיים הפוך, כאילו הם עושים את הדבר הכי קשה שהיה להם בחיים... בתחילת החיים הבוגרים שלהם, כן, אני לא אתפלא שאחר כך הכל ישעמם אותם ויראה להם מאוד פשוט וקל.
ופחות משמעותי.
ופחות משמעותי, כן.
תגידי, ומה את אומרת על החוויה הזו של אמהות בארץ, שמגדלות את הבנים שלהם ומוסרות אותם למען רעיון חשוב וקיומי, אבל זה חוויה אמהית ייחודית.
חוויה עם הייתי ייחודית, האמת, לא רק שלנו, יש הרבה מדינות בעולם, זאת אומרת, בעולם מאוד אוהבים להסתכל בישראל, אבל אני יכולה נפתח רגע את הגלובוס, אנחנו נראה הרבה מדינות שכרגע מתקיימת בהן מלחמה, אבל הן פחות מעניינות את ישראל.
אבל יש איזה אתוס פה, בדיוק, שאני לא בטוחה שהוא בדיוק. קיים במקומות
כן,
אחרים.
בהחלט, כן, גם אני חושב שקדושת החיים בכל מקום היא שונה, כן. היא מאוד מאוד קשה. בעיקר שאת יודעת שזה לא אסון טבע, זה לא צונמי ולא רעידת אדמה ולא התפרצות של הרגש, זה אנשים עושים את זה לאנשים. את יודעת שבסופו של דבר זה יסתיים בדיאלוג דיפלומטי, מדיני, ובזה ייגמר, וזה לא יחזיר אף אחד מכל מי שנהרג, נפצע, נעשה, נכה או כל דבר אחר.
או נפגע בנפשו.
לגמרי, זה בבת אחת ייגמר. ואז מה אומר לך, כאילו, אז על מה הייתה כל המהומה? וזה תמיד, תמיד, תמיד ככה קורה, וזה בהחלט קשה. לדעת שהיצור הזה שנקרא אדם, הוא האויב הכי גדול של עצמו. כן, זה סוגיה שאני מערערת בה לא מעט ולא מעט שנים. מאוד מצער. לא יודעת, אין לי תשובות לזה. כן, הייתי מקווה שהמלחמה הזאת כבר באמת תיגמר, אגב, לשני הצדדים. אני בעבר, בכל פעם שהיו קסמים, תמיד הייתי חושבת על אימהות בעזה. כי הייתי אומרת לי, יש התראה ויש לי מיגונית, ויש לי צהל ששומר עליי, והייתי חושבת על אימהות העזתיות שאין להם איפה להסתתר ואין להם התראה. איפשהו המלחמה הזאת שינתה הרבה דברים אצל כולנו, כאילו איפשהו הלב קצת יותר גס, אני לא אומרת שתמיד, אני בן אדם הומניסטי, תמיד אני אשאר כזאת. אבל זה בהחלט מורכב, כי הרבה מאוד מהאנשים שגרו בעוטף, היו להם חלומות לבנות בית יולדות לנשים בעזה, שיהיה להם את התנאים הכי טובים ללדת. והרבה מאוד אנשים מהעוטף הסיעו אנשים מעזה שסבלו מכל מיני מחלות לבתי חולים.
כמו ויויאן סילבר.
בדיוק, ויויאן היקרה. והרבה מאוד אנשים שעשו שיחות עם אנשים מעזה, וניסו באמת לעזור ולראות ומה האפשרויות. ואופיר ליפשטיין זל, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שרצה להקים אזור תעשייה משותף לשער הנגב ובאמת לעזה, ובעבר חבר'ה מעזה למדו במכלל צפיר. זאת אומרת, זה היה נראה פעם אחרת, וזה יכל להיות גם אחרת, וזה מאוד 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 מקטין באמת האמון שלך בבני אדם. בטח, אפשר להגיד החפים מפשע, אבל החפים מפשע האלה, כשהביאו לשם את החטופים, מתים, מושחתים, שוטטי דם, ואת רואה את כולם מחלקים ממתקים ברחובות, את קצת שואלת עצמך במי האמן כל השנים. ואני עדיין רוצה להאמין בבני אדם, ואולי זה באמת יחזור, אבל כרגע מאוד מאוד מאוד
קשה. משבר גדול.
משבר מאוד גדול, כן.
ניבה, ככה בהתבוננות שלך מהיום, על כל הדרך שלך בפרספקטיבה, מה את אומרת לעצמך? מה השיעורים שלך?
שיעורים שבאמת, קודם כל פרספקטיבה זה השיעור הכי טוב לכל דבר ועניין, פרספקטיבה וזמן, נותנים כאילו מרחק, זום אין, זום אאוט, עושים את הדברים ובאמת לא לקפוץ, רגע לנשום עמוק ולראות את את הדברים. אני חושבת שמשהו שבא לי מאוד מאוד טבעי, אני תמיד אמרתי את זה, אם הייתי צריכה להציג תמונה של מי אני, אז הייתי לוקחת מרכזייה כמו כזאת של פעם, שמוציאים חוט ומכניסים ככה, זה אני, זה מה שאני אוהבת לעשות. זה החיבורים, ואני חושבת ש... בגדול, אני חושבת שזה המטרה של בני אדם בגדול, לעזור לאנשים אחרים, זאת אומרת, אתה בעיקר במה שיש לך, אתה טוב במשהו אחד, תעזור למישהו אחר במה שאתה טוב וכך הלאה. כאילו, באמת להיות עסוק בזה. ולעזור לאנשים למצוא עבודה, ולא כשמישהו מבקש ממך, לא, לא, אתה לא, לא, לא תופיד את הקשרים שלך, אנחנו מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם, זו המשימה. אני חושבת, אני מאוד 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 אוהבת בעזרה הזאת שאני עושה, או בתהליך הזה שאני עושה עם אנשים, לראות ההתפתחות שלהם, ולהיות מאוד מאוד גאה גם בעין שהם הגיעו, בזכותם, לא בזכותי. בזכותם, לכל מיני מקומות, לעמדות מפתח, לכל מיני דברים כאלה, בתהליכים שהם מובילים, זה מין איזה, באמת עדוות כאלה שככה מתקדמות. ואני חושבת שאני שואבת הרבה מאוד, אגב, זה לא שלא היה לי קודם, אבל נהייתי יותר מודעת לזה מהאימהות. כי אני חושבת שלהיות אימא זה לא רק להיות אימא לילדים שלך. זה באמת להיות אדם שרואה בכלל את הסביבה שלו כחלק ממנו, ואיך שהוא מטפח אותה, ואיך שהוא רואה אותה, והוא לא שופט אותה מיד. והוא אוהב אותה כמו שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו.
כמו שסבתא שלך הייתה.
בדיוק, כמו שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו על חסרונותיהם ויתרונותיהם, כמו שאנחנו זה.
זה קיבלת ממנה.
כן, בדיוק. ככה לראות את הסביבה שלך, ולא להיות מאוד מאוד שיפוטי מיד, ולהחליט, וכן לעזור, גם אם זה לא נוח וזה לא מתאים, ולא נוח לך, ולא די, בא לך שקט, ממש, כאילו לא לוותר בעניין הזה. וזה לא מתוך רצון שזה יחזור אליך, כי לא תמיד זה יחזור אליך. בתקופות שאני חיפשתי עבודה, לא בדיוק כולם יצאו מגדרם לעזור, ולפעמים זה גם בגלל הפוזיציה שאתה תופס, התפקיד שאתה תופס בקבוצה. כאילו חושבים שאתה מסודר, אבל כל אחד מאיתנו צריך גם אוזן קשבת, וגם חיבוק, וגם כתף, והכל, ולא להניח שיש מישהו שהוא חזק, אז הוא מסתדר, כי לא. אנחנו כל פעם יכולים להחליף כיסא בקבוצה, ותפקיד, ולזוז, ופעם נהיה במקום שמסייע, ופעם נהיה במקום שצורך, ולא לבקש, להתבייש לבקש עזרה. ממש, 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 כן.
תגידי, ואני יכולה לשאול אותך בת כמה את?
בטח, אני בת 57.
ואיך את מרגישה עם הגיל?
אין לי שום התייחסות אליו למען האמת.
בת כמה את מרגישה? זה הגיל הכרונולוגי,
בת כמה? משהו כמו 40, כן, כן. כמו 40, אבל חכמה יותר. משהו כזה, כן.
ואת יושב עליך בסדר הגיל הזה שהוא נושק ל-60?
כן, 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 כן. ואני גם מנצלת אותו לפעמים. מה? אני אומרת לבנים שלי, תשמעו, אני כבר בת 57, כואב לי אגב להרים את זה או משהו כזה, על שטויות. אין לי איזה...
לא, אבל איזה רווחים את רואה
אבל
בגיל?
אבל איזה רווחים, כן. אני חושבת שהפרספקטיבה של הגיל היא, למשל, אני עובדת עם הרבה אנשים צעירים, מדהימים, באמת. ואני חושבת שזה הכי נכון לעבוד בסביבה שהיא מאוד מגוונת גילאית. גילית, נדמה לי שאומרים. כי אחד, אתה גם לומד מהם, ומצד שני גם יכול להעניק להם הרבה מאוד. הם למשל, אם משהו לא הצליח, אז זה פחד נוראי, וזה לא הצליח וכל... שום דבר. אתם תראו, הכל יהיה בסדר, ואתה מרגיע אותם, והם לומדים ממך באמת גם להירגע, ולראות את זה, ולראות באמת גם את הערך, וגם את המשמעות, ואת הדרך, ואת כל הדברים האלה. אז אני חושבת שזה מה שהגיל נותן.
את מרגישה שיש לך יותר חירות עם הגיל?
בדברים מסוימים כן, למשל, פחות אכפת לי מה אומרים עליי, בוא נגיד ככה, זה לא ממש מזיז לי, פחות אכפת לי להיות בכל מקום, זה לא, כן, מבינה, את בוחרת לאט לאט, נעשית הרבה יותר סלקטיבית במה שאת רוצה להיות, גם בקרבות וגם במקומות, כאילו, שאת רוצה להיות, אני פחות צריכה להוכיח את עצמי בפני אחרים ובעיקר בפני עצמי, כאילו, זה ה... הביקורתית הכי גדולה זה אני לעצמי. יש כבר הרבה יותר חיבוק, ויש הרבה יותר הבנה, וגם הרבה יותר הערכה לדברים ולדרך שנעשו. כן, חושבת שזה דווקא אני בסדר. בקטע הזה אני בסדר, כן.
ואיך את מסבירה את הפער בין הגיל הכרונולוגי לתחושה?
כי... אני חושבת שזה מאוד תלוי באופי של בן אדם, כאילו בווייב שלך כאדם. יש אנשים מאוד צעירים שיש להם וייב מאוד מאוד זקן, כן? גם את זה אני מכירה, שלפעמים אני... 30, מה נסגר איתכם? כן. כן, זה תלוי מי אתה. אני חושבת כל מה שיש לך סקרנות, ללמוד, קודם כל, להעמיק, לא להיות מקובע בכל מיני דברים, זה אחד. הדבר שני, שאתה אוהב אנשים, ואתה כאילו נפתח להכיר, ואתה מתלהב מזה שאתה מכיר אנשים חדשים, ואוהב לקשר בין אנשים, בין פרויקטים ודברים כאלה, זה משאיר אותך צעיר, כן. וכן, כמובן גם אהבה למוזיקה, ללרקוד, לטייל, להיות בטבע, בכל הדברים האלה, כן. זה מה שמשאיר אותך חי.
תגידי, ואם היית צריכה לתת איזשהו טיפ לנשים צעירות בתחילת הדרך לחיים של אימפקט ומשמעות, מה היית...
הייתי אומרת, קודם כל, שלא ימהרו לקבל החלטות על כל דבר, שיקשיבו לעצמם, אבל באמת לקול הראשוני שעולה בהם, לא כל הדפוסים שאומרים שלא תצליחי, לא זה, הקול הראשוני שאומר לך, אני אצליח, לכי על זה, תקשיבי לו. כי יש המון סייגים וגדרות והמון המון דברים ששמים לנו, שאנחנו קודם כל שמות על עצמנו, כן? בכל מיני דברים.
הקירות האישיים שלנו.
אני זוכרת, הייתה תקופה ארוכה שרציתי לעשות כל מיני דברים, ואמרו לי, ואמרתי, אבל אני לא אתקבל, כי אין לי את זה, ואין לי את זה וזה. והם אומרים לי, לא, לא, את דווקא תתקבלי, כי את גם אישה, את גם מזרחית, ואת גם מהדרום. כאילו, העדפה מתקנת, וזה היה מחרפן אותי, אני כל כך נעלבתי מזה. כאילו, זה לא הרגשתי, וואי, יופי, איזה כיף, יאללה, אני אלך לשם. זה עוד יותר קומם אותי, ולא הסכמתי ללכת למקומות האלה. אם רוצים לקחת אותי, לא בגלל מי שאני, אלא בגלל שיש לי, בגלל שאני יושבת על טיקטים, על טיקטים מסוימים. אבל באיזשהו שלב בחרתי לקחת האלבון הזה ולעשות ממנו כוח. זאת אומרת, כל מקום הייתי מספרת שאני אישה, אני מזרחית ואני מהדרום, ואל תתעסקו איתי, כאילו חבל לכם על הזמן. נגיד, הייתי משאירה את זה אפילו בעוד הטלפון של מישהו שלא היה חוזר אליי, הייתי אומרת לו, אנשים היו חוזרים אליי, נבלים מזה, היו חוזרים אליי. אז אני אומרת גם לקחת את ה... להפוך אותו לכוח, להפוך אותו ליתרון. אז זהו, אבל באמת לנשים, וכן, ולשמוע מאחרות, להקשיב, וכמו שאני אומרת, כאילו, לא לפחד לשאול שאלות.
לאמץ לך מורה, לא?
כן, כל פעם. כן, הרבה מורות.
הרבה מורות,
לא אחת. אל תסתפקו באחת, בהרבה מורות, ובסוף לגבש לעצמך את ה... מכולם, מהאוסף הזה, מה... כן, הרבה אם תעשי לך יבשת חדשה, תזרמי איתה, כן.
יש לך איזה משפט השראה שהיית רוצה לסיים איתו, או להגיד משהו שחשוב לך עוד?
לא משהו מיוחד, אבל לזכור, אני יודעת, מרגרט מיד אמרה פעם, שהחיים קצרים תתחילו בקינוח. כאילו, החיים הם באמת, באמת, באמת קצרים, ותעשו את הדברים שאתם באמת אוהבים, ושהם גם ייתנו משמעות לאחרים. כאילו, חשוב גם לעצמנו, כמובן, בשביל להתמלא באנרגיה וכו', אבל גם בשביל אחרים, אתם, וואו, כמה זה עושה.
ניבה, תודה רבה.
תודה לך, שהזמנת אותי, דיברת איתי, תודה.